המצב בגליל. איזה כיף להתחיל ככה. איי איי איי. טוב. מה היה בעצם בפסקה ג' בפרק ג' שהרב צבי יהודה נתן לו את הכותרת מצב הירידה והפירוד בין האידאות? מה שתיארנו זה תהליך הדרגתי של רגרסיה. זה לא בבת אחת קורה שבן אדם מדרדר והצד המעשי שלו מתנתק מהצד הרוחני שלו. זה קורה בשלבים, זה קורה בהדרגה. וכמו שאצל האדם היחיד זה קורה בהדרגה, ככה גם אצל העם זה קורה בהדרגה. אז ממצב של עם שנוסד בצורה הרמונית שהצד המעשי קשור לצד הרוחני במדבר, והיו לו תקופות של סי כמו בתקופת שלמה, היו חריקות בדרך. תקופת השופטים היא תקופה לא פשוטה, וגם במדבר כבר היו חריקות, והחריקות האלה מוגדרות על ידי הרב כסוג של פירוד בין האידאות. עוד פעם, מהן שתי האידאות? האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. האידאה הלאומית זה המימד החברתי, זה המימד של הביחד הלאומי, והאידאה האלוהית זה מה שאנחנו מגדירים כערכים, כאידיאולוגיות, כשאיפות רוחניות. כל הדברים האלה זה קשור לאידאה האלוהית. זהו. אז עכשיו, אחרי שהאומה הידרדרה והידרדרה ויצא מצב שהעסק התפרק ושתי האידאות בעצם התנתקו, אז הגענו לגלות. עכשיו, הגלות היא סוג של חידוש. למה היא חידוש? בגלל שרוב העמים שהתודעה שלהם מתפרקת, הם נעלמים. זאת אומרת, מה זה עם שלם, עם בריא? זה עם שיש לו תודעה כללית. תודעה כללית נובעת מאיזה שאיפה משותפת. ברגע שהשאיפות המשותפות נגמרות וכל אחד פונה להתעסק במה שמעניין אותו, בכסף שלו, בהנאות שלו, בשאיפות הפרטיות שלו, אז בדרך כלל קולקטיבים הם נגמרים בשלב הזה, כי אין להם יכולת עמידה מול אויבים. מה שקורה באירופה עכשיו, אירופה בעצם איבדה את טעם החיים ולכן היא מתפרקת, היא נכנעת בפני מי שמגיע מבחוץ, היא לא יודעת לשים גבולות, תרתי משמע, להגיד זהו עד כאן. למה? כי אתה לא יודע להגדיר את עצמך, מה אני שואף, מה אני רוצה. זה נכתב בספר החדש המפורסם המוות המוזר של אירופה.
זה בעצם התפתחות של איזה אידאה?
אידאה אלוהית. אידאה אלוהית, אין יותר אידאה אלוהית, היא מתפרקת ולאט לאט. למה? בגלל שהפעם האחרונה שמישהו בא בשם אידאה כללית, אז הוא עשה עוול כל כך נורא וכל כך הרבה אנשים הוא רצח, שעזור, לא, אני כבר לא יודע אם יש ערכים כלליים ששווה להאמין בשבילם. ולאט לאט העסק הזה מתפרק ופשוט אירופה מתאבדת. דתית היא כבר לא, כבר אין דת, הדת היא פרטית, אז אין משהו כללי שמאגד את כולם. זה מפרק את החברה, זה מפורר אותם מבפנים.
זה גם משפיע על ישראל, יש
שיקולים
של
מחוז התבוללות. כן, התבוללות זה ביטוי לזה שהאידאה האלוהית לא קיימת, ואז אתה בעצם מחכה את הגויים, התרבות מחכה את הגויים, ולאט לאט היא לא יודעת כבר לזהות עצמה האם יש לי משהו שמייחד אותי. אם תסתכלו בפירוש של המשך חוכמה לסוף פרשת בחוקותיי, פירוש משך חוכמה מאוד מאוד מפורסם, שהוא אומר דברים שהנציב אומר בצורה כזו או אחרת מאוד דומה. שכל הרדיפות שרדפו את עם ישראל לאורך ההיסטוריה, הם באו לשמר את האידאה הדתית, האידאה האלוהית שיש בעם ישראל. כי האידאה הזאת היא בעצם מה ששמרה על הצביון היהודי, מה שהפך אותנו למה שאנחנו. ברגע שאין לך אויב, אז אתה מרגיש מאוד מאוד נינוח, ואתה מתקבל במקום שאתה נמצא. ולכן המשיח חוכמה אומר שיש כרוניקה ידועה מראש בהיסטוריה של עם ישראל. ברגע שהם מתקבעים, הולך להיות משהו לא טוב. כי הגלות היא לא מצב תמידי, היא מצב שאמור לשמר אנומליה. לשמר מצב לא נורמלי. איך אתה משמר מצב לא נורמלי? אתה שומר על חוסר הנורמליות. ברגע שאתה חושב שזה נורמלי, אז יבוא משהו שייתן לך את התחושה שזה לא נורמלי. לכן המשך חוכמה אומר שם שברגע שהיהודים, הוא אמר את זה לפני השואה, ברגע שהיהודים חשבו שברלין היא ירושלים, ברור שיקרה משהו שיגרום להם להבין שזה לא ככה. כן, הוא חזה את השואה, אבל הוא אמר, זה לא שאני חוזה, אני אומר, זה קרה כל הזמן. בספרד זה קרה, וזה קרה גם בהיסטוריה, כל פעם שהיהודים התקבעו במקום מסוים ונדבקו בו, אז הגיע משהו שגרם להם להבין שזה לא ככה. לגבי כל אלה שחשבו שהשואה הייתה אירוע מקרי שאפשר היה למנוע אותו עם התנהלות קצת אחרת, הרבה אנשי שמאל כותבים ברוח הזאת, זאת אומרת שהסיום לא היה ידוע מראש, יכול היה לקרות משהו אחר, והיהודים היו חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה בגרמניה. כתבו על זה לא מעט. המשך חוכמה אומר שאם יש לך מבט רוחני על עם ישראל, אז אתה מבין שזה לא במקרה מה שקרה. מה שקרה זה בא להגיד לעם ישראל, יש לכם תפקיד. זה מה שהזכרתי הרבה פעמים בשם הנציב, מה שהוא כותב בפירוש שלו להגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מה זה והיא שעמדה? זה שרדפו אותנו, היא שעמדה לאבותינו ולנו. יכול להיות, יכול להיות, אבל הנציב מאוד מפורסם בשמו, מופיע באמרי שפר, בהגדה שלו לפסח. זאת אומרת, מה שמשמר, החומר המשמר של עם ישראל, הוא האיבה של אומות העולם. למה זה משמר? כי זה מחדד את הייעוד, את מה שמייחד אותי. וברגע שאתה לגמרי מקבל אמנציפציה ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז אתה אומר, וואלה, אתם לא חברים שלי, איזה כיף, אז אפשר להישאר פה, ואני דווקא די דומה לגרמני, ויהיה יהודי בביתך וגרמני בצדך. תשמור על ה... זה עוד מעלה. זה אומר שאתה יהודי בביתך, אבל ברגע שאתה כל כך מזדהה עם החוץ, עד שאתה אומר, אהיה גרמני גם בביתך, כי אתה אומר, בסך הכל הערכים פה הם ערכים יפים. תבינים, כאילו, הנקודה כאן היא נקודה מאוד לא פשוטה. זאת אומרת, לא, זה לא פשוט. התיאור הפשוט כביכול שאני מתאר פה הוא לא תיאור פשוט, הוא תיאור שמבטא קושי, קושי מאוד גדול של העם היהודי, אבל זה עובדה, אלה החיים שלנו. אתה יכול להכחיש את זה, להתכחש לזה, אתה יכול להגיד, אוקיי, הבנתי את החוק האלוהי שמאפיין את העם היהודי. אז זה בעצם זה העניין. ברגע שחלה הידרדרות והאידאה הלאומית מתנתקת מהאידאה האלוהית, אז הסיבה שאנחנו מתנתקים מהארץ זה פעולת, אפשר להגיד שזאת פעולה נדרשת. אם מה שגרם לך לסטות מהייעוד שלך היה קשור למקום שהתקבעת בו, שנקשרת למקום מסוים, ויותר מזה גם הארץ שהיא קשורה לעיסוק חומרי, כלכלי, ביטחוני, גרם לך לשכוח את מי שנתן לך את הכוח הזה, אז מה עושים? מפזרים את הכנסת, מפזרים את כנסת ישראל. הפיזור, התפקיד שלו הוא לפורר את תחושת הכוח שהייתה שם. להבין שהסיפור פה הוא לא סיפור של, אתם לא עם כמו כל העמים. ואם אתם לא תבינו את זה, אז אתם תהיו במצב לא נורמלי, ושם אתם תבינו את הדבר הזה. אז הגלות היא גם עונש וגם מתנה. כמה אבסורדי שזה נשמע. זה עונש מהצד של מהצד של המצב הבריא שלנו. זה מתנה כי זה משמר את הייעוד שלנו. זה כמו שבן אדם מרגיש שרע לו בחיים. מצד אחד זה שרע לנו זה קשה. מצד שני, אם לא הייתי מרגיש שרע לי, לא הייתי מחפש מה אני צריך לעשות. הכאב הוא מתנה. את טעם החיים, את טעם החיים. כי זה אומר שהבן אדם בעצם כבר לא, הוא לא נאחז בערך אחד בגלל שערך אחר יתפרק. אלא הוא אומר, אז אין טעם יותר לחיים. זה קצת כמו שבנבואת יחזקאל, הם באים לנביא ואומרים לו שאין יותר תקווה. זאת אומרת, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. זה בחזון העצמות היבשות. אבל בעצם הם אומרים, על מה הנביא אומר, היו לא תהיה, היו לא תהיה, על מה? על זה שבית ישראל אומרים שהם יהיו כמו כל הגויים. ועל זה אומר להם הנביא, היו לא תהיה. מה לא תהיה? האמירה הזו שאתם חושבים שזהו, נגמר. זה אחרי חורבן בית ראשון. זאת אומרת, חורבן בית ראשון גרם לגולי בבל תחושה שזה הולך להיגמר. הסיפור היהודי הישראלי הולך להיגמר. כי הם לא הכירו מציאות כזו שיוצאים לגלות ועד חוזרים.
מה שקורה בגלות זה שאנחנו מחוץ לידיעה הלאומית שלנו.
נכון.
מצד שני אנחנו זה פונה לנו את הידיעה האלוקית, כי אנחנו לא,
נכון, נכון. רק מה שאנחנו הולכים לגלות עכשיו בפרק החדש זה שהאידיעה האלוהית בגלות לא נקראת אידיעה אלוהית כבר. אידיעה דתית. ויש הבדל בין דתי לבין אלוהי. שדתי זה הקטנה של האלוהי. אלוהים לא מתגלה כבר בכל המציאות, הוא מתגלה רק בחלק מהמציאות. אני חושב ש... נראה לי שהבנתי מה אתה שואל. אני אנסה לענות, תגיד לי אם זה עונה לך. בעצם מה שמחזיק תמיד את הבן אדם, ניקח את זה ברמת הפרט, מה שמחזיק את כל אחד מאיתנו זה תחושת המשמעות והערך שיש לחיים שלו. מי שמרגיש בצורה מאוד חזקה חוסר משמעות וחוסר ערך, זאת אומרת חוסר רצון לחיות, אז יהיו לו שאלות מאוד קשות, וזה יוביל גם למחלות הרבה פעמים. אלא מאי, מתי שהאדם מדרדר מבחינה מוסרית, נגיד הוא נהיה מושחת או מתעסק בדברים שהם הם גורמים לו לרדת מאוד מבחינה רוחנית, אז מה קורה בעצם? אותו כוח רוחני שדוחף אותו לחיות גורם לו, במקום לשאוף לשאיפות גבוהות, גורם לו להידרדר. אז מה אתה עושה כדי להפסיק את ההידרדרות הזו? אפשרות אחת זה להרוג אותו. מה שנקרא, אני מזרים לך כסף, אתה משתמש בכסף הזה כדי לעשות דברים רעים, אני חונק לך את הכסף, אין יותר כסף. כמה זמן אפשר להסתדר בלי כסף? הערבים מבינים את זה, עם הסנקציות שאמריקה בעצם עושה. מפסיקים את הכסף, לאט לאט אתה, אין תקציבים, מתייבש. אתה צריך לחשוב איך אתה ממשיך לחיות. זה דוגמה... ודוגמה ל... אז מוות זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה ברגע שאתה מבטל את המימד החומרי, אז אתה גורם לאדם להשעין את החיים שלו על ערכים אחרים.
אני בעצם מכריחים אותו לחזור לאידאה האלוהית.
נכון, נכון. עכשיו, האידאה האלוהית היא לא קיימת שם בגלות. כי אידאה האלוהית זה שהאלוקות מופיעה בכל העולם, בכל החיים. ובגלות היא לא יכולה להופיע בכל החיים, אז היא מופיעה בחלק מהחיים. אבל היא עוזרת לאדם להתרכז. כאילו, תעזוב רגע, תעזוב רגע את את כל השטויות, מה חשוב באמת בחיים. אז בן אדם אומר, לימוד תורה זה מה שחשוב. למה? כי התורה זה מה שהשם רוצה. אז אני רק לומד תורה. אבל תשמע, צריך לעבוד, צריך קצת כסף. כן, אבל זה לא האידיאל. האידיאל הוא ללמוד תורה. אם יכולתי, הייתי רק לומד תורה.
התהליך של הגלות זה בעצם תהליך שמזה שהייתה התנתקות מהאידאה האלוהית, אז האידאה הלאומית בעצם היא זו שתופסת את המקום היותר מדי חזק, ולכן צריך להוריד אותה, ולכן בגלות בעצם האידאה הלאומית נעלמת ונשאר רק איזה רסיס מהאידאה האלוהית שהוא מחזיק אותה.
נכון, ממש כך. כמו לדוגמה שבן אדם נפל לחטאים חמורים בגלל הגוף שלו, שהגוף שלו משך אותו, מה עושים לו? מפרידים אותו מהגוף שלו. עכשיו תהיה גוף קטן, גוף מוחלש מוחלש מוחלש. הגוף אין לו כוח, אין לו כוח לשום דבר, יש לו כוח רק להתעסק בדברים רוחניים. וגם זה קורה בהדרגה, זה לא בבת אחת יוצאים לגלות. בהתחלה בבל זה עוד קרוב, אחר כך מתפזרים בתקופת הגאונים לכל קצוות הארץ. כמו שהגר"א בפירוש לו ספר דצניותא, שהוא מסביר את נבואת יחזקאל של חזון העצמות היבשות, הוא אומר שזה הדרגה, זה לא בבת אחת. בהתחלה אנחנו כמו גוף מת, אחר כך אנחנו כמו גוף מרכיב, אחר כך יש עצמות, אחר כך העצמות מרכבות. והגר"א מסביר את זה בצורה היסטורית, שתקופת חורבן בית המקדש, אחרי חורבן בית המקדש זה גוף מת, אחר כך יש את הפיזור. והוא אמר שהזמן שהוא נמצא בו זה רק תרווד ריקב, נשאר אפילו עצמות לא נשארו. זאת אומרת, זה הסוף לגמרי, ואז בעצם יש את התחייה. התחייה זה זה חזון העצמות היבשות, שהעצמות מתחילות להיבנות והגוף ואז זה חי. אז הגר"א בעצם התנבא בצורה מאוד דומה לכיוון של הרב. הוא הסביר את התהליך בצורה היסטורית, כמו הרמח"ל. המצב בגלות, כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. אז מה זה שר רוח אלוהים מעל האומה? הביטוי לרוח האלוהים. הרי בסופו של דבר הנשמה היא נמצאת כל הזמן אצל האדם. נשמה שנתת בי טהורה, יש כל הזמן לאדם איזה כוח מוסרי רוחני שדוחף אותו. ואם הוא התכסה בהמון המון המון שכבות של חומר, עדיין לפעמים הוא ירגיש איזה איסורי מצפון, איזה כל דממה דקה שבוקע ממעמקים ואומר לו, לאן הגעת? אז כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, זה אומר שהאומה כאומה כבר לא קשורה לאלוהים. אתה מסתכל על המערכת באופן כללי, אתה אומר, זה קשור או לא קשור? יכול להיות שיש יחידים שהם דתיים, אבל האומה כאומה כבר, אתה אומר, אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל על אומות העולם, אין הבדל. אז האומה כאומה איבדה את זה.
בעצם האידאה האלוהית היא מופיעה רק בתוך אידאה לאומית,
נכון. ואם הכלל כבר לא, ככלל, לא קשור לריבונו של עולם, לאלוקים, הכוונה לא מבטא אידאלים כחברה, נגמר. יכול להיות שיש צדיקים, יכול להיות שיש נביאים גדולים, צדיקים, אבל הם כבר לא משפיעים על האומה. האומה כאומה היא הידרדרה. כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, התחייבה חובת גלות. זאת פעם, זה מושגים מחודשים קצת, כי עד היום כשאתה פותח ספר חסידות או משהו כזה, על מה מדברים? מדברים עליך מול הקדוש ברוך הוא, לא מדברים על האומה. כאן הרב קוק מדבר, מזכיר לנו שאנחנו לא רק יחידים מול אלוקים, אלא אנחנו גם עם, אנחנו אורגניזם, חי ביחד. וזה מבט קצת שונה ממה שרגילים לדבר עליו בעבודת השם. אתם מדברים איתך על זה שאתה חלק מעם, והעם התחייב חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכה. להידכה הכוונה להגביל אותם. יחד עם צביונו הממשי ועם ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי משחתם מוכנים לפניהם במשטריו. מה הכוונה? מתי שיש חברה מושחתת ויש לה שלטון, אז השלטון מעצים את השחיתות. זאת אומרת, ותרגם את זה לרמת הפרט, אם יש לך כסף ואתה מושחת, אז אתה יכול לעשות הרבה שחיתות. ומתי שאין לך כסף, אז גם אם אתה מושחת, אז אתה לא, כמה שחיתות אתה כבר יכול לעשות. אז חברה שנהיית מושחתת ויש לה שלטון וכסף ומוסדות, אז מה היא עושה? הרבה שחיתות, הרבה עוול, הרבה חטאים. אז מה צריך לעשות בשביל שהיא תפסיק? סגור את הכסף, סגור את השלטון, סגור את הבית, לכו. אין יותר כסף, אין יותר, מה?
אז נראה שזה גם תהליך שקורה באופן פנימי, שלאט לאט החברה גורמת לעצמה לקרוס.
נכון, דיברנו על זה ממש בהתחלה, כשבפרקים הראשונים הוא דיבר על היחיד, נכון? עכשיו אנחנו מדברים על האומה, אז ביחיד, מה זה ביחיד? ביחיד זה שאדם מאבד את טעם החיים שלו. זה קורה בנגיד השמאל הקיצוני, הפוסט מודרני, אז הוא מדבר בשפה הזאת. הוא אומר שמדינת ישראל אין זכות קיום, בגלל שכולה מושתתת על עוול ועל שחיתות, כי היא פוגעת ומדכאת אחרים. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מחוסר הבנה של התפקיד שלך. בגלל שהציונות החילונית התבססה על ערכים לא מספיק עמוקים, אז ברגע שאנחנו כבר לא נמצאים בהישרדות, אלא אנחנו נמצאים בסוג של עמדת החזק, אז אם אין לך בהירות מה אתה עושה פה, אז אתה מתחיל לחשוב על עצמך כרשע, כשולט על אחרים. אבל בעצם בעומק מה קורה פה? בעומק אין אידיאל שמאמינים בו. בסדר? אם אין אידיאל שמאמינים בו, אם אין משהו שאתה מאמין בו, אז מה קורה? העסק נסגר, כבר אין לך חשק, אין לך חשק לעשות כלום. ואז אתה אומר, יאללה, בוא נסגור את המדינה. זה מצחיק, אבל זה הם אומרים את זה. אומרים את זה. כאילו, מי שהוא, לפעמים, עדיף לא לשאול שאלות. זאת אומרת, זה, באמת בגלל זה בעמך יש משהו בריא מאוד. כי הוא לא שואל שאלות, ברור לו, הקיום פשוט לו. ואנשים לפעמים משכילים שיש להם יכולת לשאול שאלות, אז הם שואלים שאלות קשות, את עצמם. ואז הם מערער להם על הקיום הפשוט. כאילו לפעמים זה ברכה שבן אדם לא שואל את עצמו איפה אני נמצא. כי אז הוא, אם הוא יבין איפה הוא נמצא, אז הוא יגיד, טוב, אז עדיף כבר לא להיות, עדיף לא לחיות. בסדר? זה מובן מה שנאמר? חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכה יחד עם צביונו הממשי, שזה בעצם המערכות השלטוניות, ועם ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי משחתה מוכנים לפניהם במשטריו. מה זה ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידיו? מתי שיש חברה רעה, אז גם היחידים מתחילים להתנהג רע. כמו שאתה רואה שיש כיתה לא טובה, אז גם ילד שהוא היה בסך הכל ילד נחמד וחמוד, אז בגלל הכיתה הרעה שיש לה התנהלות רעה, אז גם הוא התחיל להתנהג ככה, בגלל שהם ככה מתנהגים. אז זה מה שקרה פה. גם יחידים התחילו לספוג את הרוח הכללית שהייתה, תרבות אנשים חטאים, תרבות רעה. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, שימו לב, כל גלות היא חורבן פנימי שמתבטאת בפיזור חיצוני. גם הגלות של היחיד, גם גלות הנפש של האדם, יש חורבן פנימי, משהו בזהות הפנימית מתערער, ואז הוא מתפזר, לא ברור לו. ואז מה קורה כשהאדם מתפזר? הוא יכול להשתעבד, הוא משועבד לכוחות אחרים. כוחות אחרים יכולים לשעבד אותו, כי כבר אין לו כוח מרכז. עוד פעם, מה אמור לקרות פה? מה המהלך? מה התוכנית? התוכנית היא שהמערכת הכללית תתפרק, ואז היחידים יוכלו לנקות את עצמם מבפנים. ואז כשהם יחזרו כדי לבנות ביחד אומה מחדש, אז הנגעים שהיו בתוך החברה כבר לא יהיו קיימים. זאת אומרת, ברגע שאתה מפזר אנשים וכל אחד עובד על עצמו ברמה הפרטית האישית, תפילות, קיום מצוות, כל הדברים האלה, ברגע שאתה מחזיר את החברה לחיות ביחד כחברה, כקולקטיב, החברה הזאת כבר תהיה חברה ישרה, חברה מוסרית, חברה שלא תבנה את החיים שלה על עוול. זה פחות או יותר הרעיון בגדול. בנחמת ישראל הרב כותב את זה. יש כל מיני מקומות שהרב כותב את זה, אפשר לראות, יש כל מיני מקורות שמופיע הרעיון הזה. כי הרי אתם רואים, עם ישראל הקים מדינה, והמדינה באמת התשתית שלה היא תשתית מאוד מאוד ישרה, מאוד מוסרית, בעיקר האנשים שהקימו אותה. היה דיבור מאוד ערכי, מאוד מוסרי. גם היום, בסופו של דבר, גם הדברים הכי קשים שאנחנו רואים הם נובעים מאיזה רצון להיות חברה מוסרית, חברה טובה. איך יכול להיות שחברה כזאת תפנה ככה? לעומת זאת, החברה הערבית שנמצאת בשכנות אלינו, תראו מה קורה שם מבחינה שלטונית. זה מהיסוד היה רקוב, מהיסוד היה מושחת. כולם ידעו את זה. הרי בסופו של דבר אנחנו הבאנו את השלטון, אנחנו הבאנו עלינו את השלטון הזה. לא, זה הייתה חברה. עוד פעם, מה מבדיל בין חברה בריאה לחברה חולה? בגדול זה הממד הקולקטיבי, ומה שהופך חברה לקולקטיב זה תפיסה כללית, ותפיסה כללית זה תפיסה רוחנית. בסדר? צריך להבין את זה. אם לדוגמה יש כיתה שיש לה ייעוד משותף ורצון לעשייה משותפת, אז יש לה איזה ערך כללי שכולם מחויבים אליו. ככל שהערך הוא יותר חומרי, אז זה ערך שכל אחד בעצם מתעסק בסוף במה שהוא מרוויח מזה. וככל שכל אחד מתעסק במה שהוא מרוויח מזה, אז אין כאן חזון משותף. וזה התפרק, זה פשוט מפרק את החברה. מה שהופך חברה לחברה בריאה, זה חברה שרואה את עצמה כאורגניזם, כגוף אחד. אתה רואה את זה נגיד אפילו ביישוב. מה זה יישוב טוב? זה יישוב שבונים ביחד דברים שהופכים את זה ליישוב אחד, ולא כל אחד בונה לעצמו את הבית שהוא בלי קשר אחד מנותק מהשני. יש תפיסה כללית, תפיסה כללית זו תפיסה שהיישוב בעצם הוא לא רק משרת אותי, אלא יש לנו איזה חזון משותף, פחות או יותר. הרבה פעמים אחרי שזה כבר קיים, אז אנשים מצטרפים כזה מסביב, הבסיס נמצא בהתחלה. עוד פעם, הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני הקטה לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה. זה מה שנקרא קמח תחון תחנת, בית חרוב החרבת. הוא החריב בית, אבל הוא היה כבר חרב, מבפנים הוא היה רקוב. לכן הוא אומר, עד היסוד, האידאה הלאומית החרבה, היא הייתה כבר יבשה, היא הייתה חרבה מבפנים. ולכן הוא החריב אותה מבחוץ. לא, 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 לא. האידאה האלוהית היא הערכים. הערכים הם תמיד נשארים. השאלה אם החברה חיה על פיהם או לא. זאת אומרת, האלוהות מופיעה. השאלה אם חיים לפי האלוהות או לא חיים לפי זה. הנשמה היא תאורה. השאלה אם הבן אדם חי לפי הנשמה או חי לפי הגוף. בסדר? זאת אומרת, מה שנחרב זה הגוף. מה שנחרב זה החיים עצמם. איפה הריקבון נמצא? דיברנו על זה, נכון? מה זה ריקבון? ריקבון זה גוף שאין בו חיים. למה זה בסריח? כי אין כבר חיים בו. מתי שיש משהו שיש בו חיוניות, זה כל הזמן מתקדם ומתפתח וזורם ומתקם את עצמו. ומתי שחברה היא נהיית מסואבת, אז היא כבר לא מתקדמת, היא לא משתפרת. אין בה דחף לתיקון, לשיפור. אז מה שקורה זה כמו מים שעומדים במקום, אין שם חיות, זה מסריח. כי הריח הלא טוב הוא ביטוי לחוסר חיוניות. אין שם חיים. חיידקים שמפרקים את הדבר הזה. יפה. זאת אומרת, זה לא יפה. יקטל יוסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה אשר זנתה מעל אלוהיה. זנתה מעל אלוהיה, זה אומר שהיא הלכה וסתתה כדי לקבל הנאות מדברים אחרים. מה זה זנות? זנות זה ללכת אחרי משהו אחר שמספק לי איזה צורך, מזין אותי. זאת אומרת, המילה זנות זה מלשון מזון. זה נותן לך מזון אחר שמספק לך איזה צורך, מזין אותך. אז היא זנתה מעל אלוהיה. מאיזו סיבה? כל מיני סיבות. בגלל שהגויים התנהגו ככה, בגלל שהאלוהות הזאת הייתה מופשטת מדי, לא הצליחו לתפוס אותה, כל מיני סיבות. תובענית מדי, דורשת מדי. אשר בהינתקה משורש חייה, נטמעה ונתקלקלה מרוח הטומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. בוא נסביר את המילים. אחרי שלמדו אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהינתקה משורש חייה, מה זה שורש חייה? אידאה אלוהית. נטמעה ונתקלקלה מרוח הטומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. יש כאן הסבר מאוד יפה בעצם מה זה טומאה. מה זה טומאה? שמתנתקים מכוח החיים. מתי שדבר מתנתק מכוח החיים שלו, הוא נטמע. נאטם בפני ההתגלות האלוהית. כן. מאיפה אתה מוכיח אבל שהיא התנתקות אקטיבית?
זה שהיא מתקלקלה מרוח הטומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה, אז כאילו... לא, אני אומר, בקולטורה האלילית וכל כשפיה יש משהו אקטיבי, אנחנו כאילו הושפענו מזה.
כן, כן. כן.
כמו שהקשפים מכבישים את המילה שלך.
כן, כן. כאילו, אם ניקח את זה כמודל, אם ניקח כמודל את הטומאה של הטומאת הנידה, בעצם מה יש לנו כאן? יש לנו פוטנציאל של גילוי חיים. כשגילוי החיים לא מופיע, אז בעצם הוא מתפרק, ואז מופיעה הטומאה של הנידה, טומאת הדם. מה זה אומר? זה אומר שבוא נפשיט את הרעיון הזה. זה אומר שיש תמיד באדם שני ממדים. מימד אלוהי ומימד נקבי, גילוי אלוהי במציאות. מימד אלוהי שאנחנו שואפים להתרומם אליו, זה הצד של האידאה האלוהית, והצד הלאומי, הצד של ההופעה, גוף ונשמה, איך שתרצו. עכשיו, ברגע שהם מחוברים אחד לשני, זה אומר שהאלוהי נותן לנו חיים, ואז אנחנו מייצרים חיים, מולידים חיים. ברגע שיש נתק בין השניים, מה קורה? יש תנועת חיים שלא מחוברת להופעת החיים, ומה שקורה זה בעצם היא מתפרקת. היא מתפרקת. הנידה הוא ביטוי להתפרקות של החיים שלא הושלמו מהחיים עצמם. יש את מקור החיים ויש את החיבור למקור החיים. ברגע שמקור החיים לא משפיע אל החיים שמופיעים במציאות, מגיעה טומאה. הטומאה זה נתק בין המקור לבין הופעת החיים במציאות. כאילו מה שהאיש והאישה מבטאים באופן מוחשי זה אותו רעיון ברמה האלוהית, משם מגיעה הטומאה. זאת אומרת, זה לא סתם שהנביא איכה מתאר את זה כטומאת הנידה. טומאת הנידה זה ביטוי מוחשי לאותו רעיון. זה כוח חיים שיכול היה להופיע, ובגלל שהיה נתק ממנו הוא הופיע. לכן נידה זה גם מלשון נע ונד, נכון? נידה זה מלשון תנודה. זה אומר שמה שקורה מתי שיש מציאות של נידה באומה, כאילו היא נדה ממקומה, היא יוצאת ממקומה. נכון. אתה מחזק את זה, כאילו אתה מסביר את זה, נכון? זאת אומרת, אתה אומר, ברגע שיש ניסיון לבנות משהו שמנותק מהמקור, הוא לא מייצר חיים, הוא מייצר מוות. נכון.
נתק בלי ניסיון.
בדיוק, נכון, נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה, זה קצת כמו, לדוגמה, קצת כמו אומן. בוא ניקח דוגמה אומן. אומן בסופו של דבר הוא יוצר אומנות מהשראה. יש לו השראה, נכון? כל אחד מהשראה שלו. מה? לא, אז בסדר, תכף נדבר על היום. אבל אומנות נובעת מהשראה. השראה זה יכול להיות להסתכל על נוף, לכתוב על הנוף. זה יכול להיות תחושות ורגשות שיש בתוכי, אני מבטא אותם בצורה של שיר, או בצורה של ציור, או בצורה של סרט, לא משנה מה. וברגע שאני מבטא אותם, אז אני מוציא מהכוח אל הפועל את חוויית החיים שמתעוררת בתוכי. עכשיו, חוויות החיים מתעוררות כל הזמן. תמיד, תמיד יש בתוכנו נביעה אינסופית של חיים. תמיד. לכן, יש ספרים שעוסקים בזה, יש בתוכנו אומן תמידי. תמיד יש לנו אומנות, אנחנו לא תמיד יודעים לבטא אותה, אבל תמיד יש לנו אומן, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרך איך לבטא את האומנות. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו חיים, מה שנקרא רבה אמונתך, רבה אמונתך הכוונה, אתה באמונתך, אתה מעניק לנו חיים. עצם זה שאני חי, זה חיבור אינסופי לקדוש ברוך הוא. אלא מה? יכול להיות שהאדם עכשיו לא חווה את זה כחיבור לקדוש ברוך הוא. אז מה קורה? אז ברגע שהאומן נמצא בחושך, חושך מנטלי, חושך תודעתי, הכרתי, אז הוא מייצר אומנות מפחידה. הוא מייצר אומנות חשוכה. למה? כי החושך התודעתי שלו מייצר אומנות כזאת. אומנות מלאה בלהות ופחד ואימה. למה? כי בעצם הוא לא מחובר לחיים. הוא מנותק מהחיים. אז הוא מייצר אומנות שהיא מלאה בטומאה. מה זה? מה? מפלץ, כן. כן, כן. מה? זאת אומרת, אם... כן. לא, איזבל, כן, אני יודע למה אתה מתכוון.